אחד לפי מדרגתו.
שלום וברכה. היום אנחנו נמשיך את לימודנו המרתק והקבוע בספר שמונה פרקים לרמב״ם, ואנחנו נתונים באמצע פרק שלישי. פרק שלישי עוסק בשאלת הקריטריון של המוסר. הרמב״ם לימד אותנו בחלק הראשון של הפרק שקראנו בשיעור שעבר, שיש לנפש מה שנקרא בריאות וחולי. מה זה בריאות הנפש וחולי הנפש? הכוונה בריאות מוסרית וחולי מוסרי. מה זה הבריאות המוסרית? זה שהאדם יש לו תכונה בנפשו שמביאה אותו לעשות את הטוב. והחולי זה שיש לאדם תכונה בנפשו שמביאה אותו חלילה לעשות את הרע. כן? יש לנו טוב ורע, ועל פי התכונה הזאת אפשר לדעת אם האדם הזה הוא בריא או לא. אלא שהדבר הזה מסתבך בגלל שחולי הנפש משוכנעים שהטוב הוא רע ושהרע הוא טוב. לכן כדי לדעת אם הם בריאים או לא, הם צריכים לפנות אל רופאי הנפשות. רופאי הנפשות הם החכמים, והחכמים יודעים מהו הטוב ומהו הרע, ומרפאים על פי הטכניקה המבוארת בפרק רביעי. אלא שכאן שוב נשאלת השאלה, מאיפה הרופאים, רופאי הנפשות, החכמים יודעים מהו הטוב ומהו הרע? אז אמרנו בשיעור הקודם שמדובר על הצטברות של הידע המוסרי במשך הדורות. אבל עדיין הדבר הזה לא פשוט. יש בספר מסילת ישרים של רבנו משה חיים לוצאטו, הרמח"ל, משל שמובא, נקרא משל גן המבוכה. מה זה גן המבוכה? זה גינה צרפתית. שהייתה מקובלת במאה ה-18 אצל האצילים, שהיו גדרות חיות ובתוך הגינה, והאדם היה הולך לאיבוד בתוך הגדרות האלה בגלל שלא הייתה לו מפה איך להסתדר. וזה זה מין, זה קוראים לזה לבירינט או מבוך או גן המבוכה. ויש הצטבה, כלומר, מקום מוגבע באמצע הגן, מי שעומד על האצטבה רואה את כל המפה של הגן, והוא יכול להגיד לאנשים, תפנה ימינה, תפנה שמאלה, ואז הם מוצאים את דרכם. אז הגן המבוכה, אומר הרמח"ל, זה העולם. ובעולם האדם לא יודע לאן לפנות, אם לפנות ימינה, לפנות שמאלה, אבל יש כאלה שכבר יצאו מן המבוך, הם נמצאים על האצטבה, והם מדריכים אותנו, והם חכמי המוסר, שמורים לנו לאיזה כיוון ללכת כדי להגיע לטוב, ולהינצל מן הרע. מאיפה רמח"ל לקח את המשל הזה של העולם כגן מבוכה? הוא לקח את זה מן המיתולוגיה היוונית. במיתולוגיה היוונית יש סיפור קדום מאוד. הסיפור של דדל ואיקרוס. דדלוס ואיקרוס. נכון? זוכרים את זה. זה למדים בחיידר, באתונה ואלכסנדריה של הזמן העתיק. אז אצל בערים היווניות, במקום ללמוד על רבי עקיבא או על אברהם אבינו, היו לומדים על דדלוס ואיקרוס. מה זה הסיפור הזה? היה מלך בשם מינוס. זה האויב של פלוס. זה מלך שהיה ממש מינוס. והמלך מינוס בעיר קנוסוס שבקרטים, רצה לבנות לו לבירינטוס. מה זה לבירינטוס? מבוך. למה הוא היה צריך מבוך? הוא רצה להכניס לשם את המינוטאורוס. נכון? הוא רצה להכניס לשם את המינוטאורוס. מה זה מינוטאורוס? זה איזה מין מפלצת שעשויה חציה משור וחציה מאדם. והיא מפלצת טורפת. עכשיו אתם מבינים כבר על מה מדובר. המבוך בעצם זה העולם. והמינוטאורוס מה זה? זה היצר הרע. כן? כלומר, זה החלק השורי, המנגח, הפראי שבא אדם, וצריך לדעת איפה לשים אותו. אז שמים אותו בתוך המבוך של העולם, והוא ביקש משני אדריכלים לבנות את המבוך. אב ובנו, דדלוס ואיקרוס. הם בנו את הלבירינטוס, והם בנו אותו כל כך טוב, שהם כבר לא ידעו איך לצאת ממנו. אז מה עושים? כלומר, האדם בונה לעצמו את העולם שלו, את הפרמטרים של עולמו, ואז הוא נמצא במבוכה, כי הוא כבר לא יודע מהו הכיוון שאליו הוא צריך ללכת. והאגדה היוונית מספרת שכיוון שלא הייתה תקרה למבוך, אז הם לקחו נוצות של ציפורים, והדביקו אותם עם שעבה, ועשו מזה כנפיים. והתחילו לעוף, וכך יצאו מן המבוך. אתם ביד מבינים למה הכוונה, נכון? מה זה הכנפיים שהאדם מייצר לעצמו כדי לצאת מן המבוך? השכל. כלומר, יש לאדם שכל, והוא משתמש בו, הוא מייצר אותו, ואז הוא עולה מעל המבוכה. כלומר, זה בעצם כבר במיתולוגיה, ההתרמה של רעיון הפילוסופיה, שהשכל האנושי יכול להרים את האדם מחוץ למבוכה. והאגדה מספרת שאיקרוס היה כל כך מרוצה מזה שיש לו כנפיים, שהוא התחיל לעוף גבוה. אביו, דדלוס, אומר לו, תיזהר, אל תעופף גבוה מדי. כלומר, יש כנראה לאב, בתור נציג המסורת, איזושהי אינטואיציה של משהו מסוכן שם. אבל הבן לא אוכפת לו, הוא ממשיך לעלות, ואז הוא מתקרב יותר מדי לאפולו. מי זה אפולו? אל השמש. השמש יוצאת על הארץ, ממיס את השעבה. ואז הכנפיים נהרסות, והוא נופל לתוך הים. עד כאן הסיפור. ככה, זה לא כמו ביהדות שהסיפורים מסתיימים טוב. כאן מדובר בטרגדיה יוונית. עכשיו, הסיפור הזה צריך להבין שהוא סיפור מהותי. כן? זה, כל ילד יווני יכיר את הסיפור הזה. מה זה בא לומר? זה בא לומר שאין תקווה, בסופו של דבר. כלומר, השכל של האדם יכול לעזור לו, אבל לא להתמודד עם המוחלט. כן? השמש שיוצאת אל הארץ זה המוחלט. ברגע שאתה מנסה להשוות את עצמך למוחלט, כלומר לקבוע בוודאות שמה שאתה אומר זה האמת, אתה נופל. כי הרי אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, תמיד החיסרון של האדם יתגלה, ובסופו של האדם, בסופו של האדם שניסה להתמודד עם המוחלט, לאבדון. כן? ברור. עכשיו, אז פה שוב נשאלת השאלה של הקריטריון. כלומר, אתם מבינים שהיוונים הרגישו היטב את הבעיה. צריך לראות מה היהדות אומרת על זה. האם יש לנו סיפור, פסוק בתורה או משהו כזה, שמדבר גם כן על כנפיים שעל ידם האדם מתרומם? פסוק, כן. יפה, מצאת את הפסוק. כן, אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים, ואשא אתכם על כנפי נשרים, ואביא אתכם אליי. כן, כלומר, אפשר להשתמש בכנפיים של הנשר, ואז אפשר להגיע עד השם, ואביא אתכם אליי. זה דבר מאוד מעניין. זה אומר שאין תחרות בין הבורא לנברא. אדרבה, יש סימפתיה. כלומר, בעוד שהאלים במיתולוגיה אינם צרה בהצלחה של האדם, אדרבה, הקדוש ברוך הוא מעוניין שהאדם יעלה אליו, ואביא אתכם אליי. כן? אז הוא נותן לו כנפי נשרים. אגב, הנשר נחשב בסיפורים העתיקים כחיה מתחדשת. למה נקרא נשר? שהנוצות שלו נושרות, והוא בונה לעצמו נוצה חדשה. כן? זה כאן, הוא נושר וחוזר. לכן בתורת הקבלה, הנשר נחשב לסמל של עולם התשובה. אפשר לחזור בתשובה, זה הנשר. הסולח לכל עווניכי, הגואל משחת חייכי, המסביע בטוב עדייך, תתחדש כנשר נעורייכי. כי אנחנו אומרים שהנשר מסמן, או מסמל, את האפשרות של ההתחדשות. אז אם כן, התורה אומרת, יש אפשרות, התשובה היא אפשרית. אבל יש הבדל. הכנפיים של הנשר, שאני משתמש בהם כדי לעלות עד השם, מי סיפק לי את הכנפיים האלה? השם יתברך. כלומר, הקדוש ברוך הוא נותן לאדם בנדיבות את הכנפיים שאפשר איתם לעלות, ולכן הוא עולה. מה שאין כן, הכנפיים של הפילוסופיה של דדלוס ואיקרוס, הם כנפיים של האדם, ולכן הם לא יכולים להתמודד עם המוחלט. זה ההבדל הראשון. ההבדל השני, הנשר שמביא אותי עד השם, איך הוא מביא אותי? ועשה אתכם על כנפי נשרים. כלומר, הנשר מושיט את כנפיו, ואני רוכב עליו, כאילו שאני מנהל אותו. נכון? וזה אומר שגם האדם יש לו פה עבודה. כלומר, הוא לא יכול לתת את הכל בידי השם, הוא צריך להיות פה שיתוף פעולה. נכון? לעומת זה, למשל, בתיאולוגיה הנוצרית, לא מאמינים ביכולת של האדם לגאול את עצמו, ולכן חושבים שרק האלוהים יכול לגאול את האדם, כי האדם, אם הוא יעשה איזשהו מאמץ, ייקשל. במובן הזה, הנצרות ירשה מהיווניות את הפסימיות הזאת. מה שאין כן, לפי היהדות, האדם רוכב על הנשר. היה אפשר אחרת. לפי הנצרות, למשל, הנשר תופס את האדם בציפורניו ומעלה אותו. מובן? אגב, לפי זה יוצא שהנשר הוא כנראה, לא, סליחה, יוצא לפי זה שהכבשה, התלה, יותר נכון, התלה זה היצור החזק ביותר בין בעלי החיים. נכון? תלה. למה? כי הוא מסוגל לעלות לגובה של 1,000 מטרים ועוד לשאת נשר מעליו. נכון? אז סימן שהתלה הוא חזק מאוד. ויש להצטער על זה שנעדר חוש ההומור מן הקהל, חוץ מכמה יחידי סגולה, ואני מקווה שגם הצופים בבית ידעו ליהנות מהבדיחה. עכשיו, בכל מקרה, זה אומר שהנשר יכול לפעול בשני אופנים. האלוהות יכולה להעלות אותי אליה בלי השותפות שלי, ואז זה בעצם ברירת מחדל שמראה את כישלון כוחו של האדם, או יכול להיות שאני רוכב על גבי הכתפיים, אפשר לומר, של הנשר, ואז יש שיתוף פעולה. כמו שכתוב, כנשר יעיר כינו, על גוזליו ירחף, יפרוס כנפיו ייקחהו, יישאהו על עברתו. כלומר, הקדוש ברוך הוא מנהל את היחסים שלו עם כנסת ישראל, כמו נשר שלוקח את הגוזלים על הכנפיים. אז בכל מקרה זה אומר שבסופו של דבר, האדם זקוק לאיזשהו קריטריון אובייקטיבי, ושהקריטריון האובייקטיבי הזה יכול לבוא רק מתוך שיתוף פעולה של ההתגלות האלוהית והמאמץ של האדם. מה שאמרת בשיעור הקודם, שיש מקום למאמץ האנושי. המקום הוא לא סתם מקום מתוך רחמנות, אלא זה משהו מהותי. ריבונו של עולם בכוונה משאיר את חלק ממעשה בראשית, כדי לא בלתי מושלם, כדי שיושלם על ידי האדם. בסדר? אבל מה שלא יהיה, בכל זאת, יש לנו יכולת איכשהו לקבוע כללי מוסר על פי הניסיון המצטבר במשך הדורות. אבל יש תמיד קשר בין ההשקפה הבסיסית, בין הפילוסופיה הכללית, לבין ערכי המוסר. אני רוצה אולי להסביר את זה, להדגים את זה. היה יהודי אחד מסובך באמסטרדם לפני 400 שנה, והוא כתב ספר הנקרא אתיקה. הספר אתיקה. ושם אומר היהודי המסובך, הוא מביא שם כל מיני כללי מוסר, אחד הדברים שהוא כותב זה שהגאווה זה מידה רעה. זה אנחנו מסכימים. אבל הוא גם כותב, בלי להתבלבל, שהענווה זו מידה רעה. למה? כי הענווה היא חולשה בנפש, וכל חולשה היא דבר רע. אבל, מוסיף היהודי המסובך מאמסטרדם מלפני 400 שנה, שבכל זאת ראוי להמשיך לחנך את ההמון לזה שהענווה זה דבר טוב. כי כך הם לא יזיקו לחכמים. כלומר, זה טוב להשאיר אותם בטעותם, כדי רק שלא יעשו צרות ליחידים, החכמים, שהם מבינים את האמת. אבל מצד האמת, אומר שפינוזה, ברוך שפינוזה, הענווה זו מידה רעה. עכשיו צריך להבין, איך יכול להיות שהוא הגיע למסקנה כזאת? מאיפה זה בא לו? כן? פתאום להגיד שהענווה היא מידה רעה. זה בא לו מהשקפת העולם שלו הכוללת. כי הרי, מאחר ושפינוזה היה פנתאיסט, והוא סבר שהטבע זה האלוהים, אז ממילא אין ישות טרנסצנדנטית נבדלת מעבר לעולם שכלפיה אני צריך להיות ענב, יוצא שאין לי בשביל מי להיות ענב. כלומר, כיוון שאלוהים בעצם זה אני, אז לכלפי מי אני אהיה ענב? הענבה פה תהיה חולשה. כמו שכתוב, הגאווה והגדולה לחי העולמים. זאת אומרת, ועכשיו כיוון שספינוזה סבור שהוא החי העולמים, אז למה שהוא יהיה ענב כלפי מישהו? או? מה שאין כן, ברגע שאני מכיר בזה שהאלוהים נבדל, ממילא אני יכול גם להיות ענב. אז כך שיש קשר בכל זאת בין השקפת עולם פילוסופית לבין הכרות מוסריות. בסדר? מה זה? למה מה? למה הגאווה היא מידה רעה לפי שפינוזה? כי זה שטות. שאדם מייחס לו מעלות שאין לו. בסדר? או שהוא שיקור ממה שיש לו. בשביל מה? אז לכן זה גם מידה רעה. זה דבר פשוט. אגב, יש לציין שבספר מסילת ישרים של רבנו משה חיים לוצאטו, רמח"ל, יש לו שני דיונים נפרדים לגבי הגאווה ולגבי הענווה. שלילת הגאווה זה בשלבים ראשונים של הספר. כלומר, בחלק הנקרא נקיות. שם יש, הוא מתאר חמישה אופני גאווה, והוא פוסל את כולם. אבל, מידת הענווה, הוא כותב את זה לקראת סוף הספר. כי אצלו, המידות שבסוף הספר, הן מידות שבאות בעקבות דעת אלוהים אמיתית. וזה לא נתון לכל אחד. אז רואים שגאווה וענווה זה לאו דווקא שתי דיסציפלינות סותרות זו את זו, אלא זה, כל אחד נושא בפני עצמו. כן. אתה רוצה לשאול שאלה. הלכה, מיקרופון זה. יפה. אתה שואל שאנשים החולים, הרי הם חושבים על הטוב שהוא רע ועל הרע שהוא טוב. לכן, אין להם שום סיבה לפנות אל רופא הנפשות. נכון? מה יגרום להם? התשובה היא, שום דבר לא יגרום להם. לפי זה יש לנו שני סוגי חולי נפש. יש מי שיודע שיש לו קלקול, ואז הוא פונה אל רופא הנפשות שיעזור לו, ויש מי שאיננו יודע שיש לו קלקול, ולכן הוא ימות מוות נפש. מוסרי. מובן? אגב, את זה הרמב״ם יסביר בהמשך. כן.
האם לפי הרמב״ם רופא הנפשות דרך מסוימת ברורה, או שיכול להיות שיהיה משהו שהוא מתאים לאחד ולא מתאים לאחר? הטוב והרע מוחלט או שזה?
לפי הרמב״ם הטוב והרע זה מוחלט. כלומר, זה לא מושג פוסט-מודרניסטי של כל אחד והאמת שלו, וכל אחד והמוסר שלו, והנרטיב שלו. אגב, גם נרטיב זה נרטיב ולא נרטיב. הרבה פעמים אנשים אומרים נרטיב, נכון? צריך להגיד נרטיב, כן. גם זה דבר אובייקטיבי.
גם מבחינת רפואת נפשות, יש דרך מסוימת שהיא לרפא את כולם.
בדיוק. לפי הרמב״ם, רפואת הנפשות היא אחת לכולם, כמובן, כל אחד לפי מצבו. יש מי שזקוק לתרופה א', מי שזקוק לתרופה ב'. האם אתה תחליף מן התרופות? אתה מזיק. בסדר? אמנם, אז כאן הרמב״ם נכנס פה לשאלה שלך, באיזו מידה אדם יש לו סיכוי? אומר כך, אמנם חולי הנפשות, אשר לא ירגישו בכל ים, וידמו בו שהוא בריאות, או ירגישו בו ולא יתרפאו, כלומר, יש לנו פה כבר שלושה סוגים של חולי נפשות. יש הראשון שדיברנו עליו בשיעור הקודם, הוא יודע שהוא חולה, ולכן הוא הולך לרופא הנפשות. ואז יש לו סיכוי. ויש שניים אחרים שאין להם סיכוי. זה או מי שלא יודע שהוא חולה, או מישהו יודע ולא אכפת לו. נכון? אני שוב חוזר על המילים. אמנם חולי הנפשות אשר לא ירגישו בכל ים, וידמו בו שהוא בריאות, או ירגישו בו ולא יתרפאו, כי לא אכפת לו, או שאין לו אפשרות, אחריתם מה שתהיה אחרית החולה כשימשך אחר הנאותה ולא יתרפא, שהוא ימות בלי ספק. אז כמו שמי שחולה בגוף ולא מתרפא מת מוות פיזי, מי שחולה בנפש ולא מתרפא מת מוות נפשי. בסדר? לכן אמרו חז"ל, רשעים בחייהם נקראים מתים, וצדיקים אפילו במיטתם נקראים חיים. לפי זה מובן הביטוי האומר אין תחיית המתים מן התורה, אין לו חלק לעולם הבא. מי זה האומר אין תחיית המתים מן התורה? מי שיש לו תורה שלא יודעת להחיות מתים. יש לו תורה, אבל הוא לא יודע להחיות מתים עם זה. בשביל מה היא קיימת? מה זה להחיות מתים? להפוך את הרשע לצדיק. כלומר, להחזיר בתשובה. יש לך תורה, ומגיע לפניך רשע, ואתה לא עושה אותו צדיק, זה לא תורה. בסדר? טוב, בואו נמשיך. עכשיו, כל הדברים האלה שנאמרו כאן, יש להם גם הדגמה בפסוקי התורה. אבל, המרגישים והם נמשכים אחר הנאותיהם, שזה הסוג השלישי. אלה שהם חולים בנפש, אבל לא אכפת להם. אמרה בהן התורה האמיתית, מספר את דבריהם, כי בשרירות ליבי אלך למען שפות הרבה את הצמאה. רצוני לומר שהוא מכוון לרבות צמאו והוא מוסיף לעצמו צמא. כן, כמו אדם שהוא צמא ואז הוא שותה מים מלוחים, אז הוא יהיה עוד יותר צמא. אך זה אגב ההבדל שאולי בחברה המודרנית כדאי להכיר אותו בין ההנאה לבין השמחה. יש אנשים רבים שעוסקים הרבה בקבלת הנאה. אבל לא תמיד, זה לא בהכרח אנטיתטי, אבל לא תמיד יש חפיפה בין ההנאה לבין השמחה. לפעמים דווקא להפך. למשל, המשתכר, האלכוהוליסט, הוא נהנה כי הוא לא שמח. זה תחליף לשמחה. אם הוא היה שמח, היה מפסיק להנות מן האלכוהול, ואז היה פונה להנאה אמיתית. זה דבר שמצוי הרבה נגיד בחברת הנאורים של החברה המערבית. בחברה המערבית מוצאים לפני הנערים והנערות עולם שלם של הנאות, אבל אין עולם של שמחה, כי שמחה דורשת משמעות, כיוון, ולא תמיד החברה המערבית יודעת לספק את הכיוון הזה. טוב, בואו נמשיך. אז זה האלה שמרגישים ונמשכים אחרי הנותיהם, אומרת התורה, זה למען שפות הרבה את הצמאה. זה פירוש אפשרי לפסוק הזה. אך, על שאינם מרגישים בדבר, אלה שכלומר לא יודעים אפילו שהם חולים, אמר שלמה המלך עליו השלום עליהם, דרך אוויל ישר בעיניו, ושומע לעצה חכם. רצה לומר, שומע לעצת החכם, חכם. מפני שיודענו הדרך שהוא ישר באמת, לא אשר יחשבו הוא ישר. ואמר, יש דרך ישר לפני איש, ואחריתה דרכי מוות. ואמר עוד בחולי הנפשות האלה, ביותם בלתי יודעים מה מזיקם ומה יועילם, דרך רשעים כאפלה. לא ידעו במה ייקשלו. אך מלאכת רפואת הנפשות, עכשיו, אחרי ש... אם אדם הוא לא מהחולים שרוצים להמשיך בחול ים, או אינו מהחולים שחושבים שחול ים הוא בריאות, אבל הוא מהחולים שיודעים שהם חולים והם רוצים להתרפא, אז הם הולכים למלאכת הרפואות, רפואת הנפשות. איפה זה מבואר? הנה הוא אומר, אך מלאכת רפואת הנפשות היא כמו שאספר בפרק הרביעי. כלומר, הפרק הרביעי הוא פרק שבו אנחנו לומדים כיצד מרפאים את הנפש מחוליה. בזה נעסוק בפעם הבאה. שלום.